מתוך היהודים, אבל עד לא ידע לא יהיה בימות המשיח. אז אם עד שבוע הבא יבוא משיח, אז מסתם הוא יגיד את השיחה בשבוע הבא, ואם לא, אז עדיין אני עד לא ידע ולא תהיה שיחה בשבוע הבא. התורה אומרת, ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו מכתב פיתוחי חותם קודש להשם. למה על הציץ כתוב קודש להשם ועל שאר כלי השרת לא כתוב קודש להשם? אז לכאורה פשט שזה לא שהציץ הוא קודש להשם, אלא זה שלט על הכהן הגדול, כמו שיש שותבים על בקבוק יין שלט שזה יין כשר או משהו אחר. אז זה שלט על הכהן הגדול לדעת שהוא קודש להשם. יש מחלוקת בגמרא, תפקידו של הציץ לרצות על הטומאה, כמו שכתוב, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז יש מחלוקת בגמרא אם הציץ מרצה רק כשהוא על מצחו של הכהן הגדול, או גם כשאיננו על מצחו של הכהן הגדול. הכהן הגדול הלך לישון קצת או משהו אחר, האם אז בכל זאת באותה שעה, הרי הוא לא לובש את הציץ שהוא ישן, האם באותה שעה בכל זאת הציץ מרצה או לא? והרמב״ם פוסק להלכה שרק כשהוא על מצחו של הכהן הגדול. אולי אפשר להבין שהפשט הוא לא כתוב נשא הציץ את אבון הקודשים, נשא אהרון את אבון הקודשים, אלא אהרון נושא כשהציץ על מצחו, אבל הציץ לבד בלי אהרון לא עושה שום דבר, הציץ לבד זה חתיכת זהב, כשאהרון נושא את אבון הקודשים, למרות שהוא לא יודע בכלל שהקודש נטמע, אבל בכל זאת עצם זה שהוא לבוש בציץ מרצה. מחלוקת כנראה בין רש"י והרמב״ם עם הכוונה שהוא לבוש את כל השמונה בגדים, אז כשהוא לבוש את כל המערכת של השמונה בגדים, אז מתוך זה הציץ תפקידו לרצות על הטומאה, שאר בגדים יש להם תפקידים אחרים, או זה דעת הרמב״ם כנראה, ודעת רש"י שאפילו אם לובש רק את הציץ בלי יתר הבגדים, אז הציץ מרצה על הטומאה בלי קשר לשאר הבגדים. מה הפשט בזה שהציץ מרצה על הטומאה? כנראה שהפשט הוא שכשהארון או מי שכהן גדול לובש את הציץ על מצחו, הוא מרגיש עוד יותר קרבת אלוקים, הוא צריך אז להתרכז בקרבת אלוקים, הרי אסור לו להסיח את הדעת מהציץ. מהציץ לומדים גם על תפילין, כמו אומרת מקל וחומר, אם אפילו ציץ שיש בו רק שם אחד אסור להסיח דעת ממנו, אז כל שכן תפילין שיש בתפילין של יד ושל ראש בכל אחד 21 שמות, אז ודאי אסור להסיח את הדעת. אז הציץ הוא שהוא מרגיש קרבת אלוקים בשעה הזאת שהוא לובש את הציץ על מצחו, אז זה צריך לרצות על הטומאה, זה לא מרצה על פסולים אחרים, רק על פסול של טומאה. אז מה פשט מה פירוש המילה טומאה? השורש של המילה זה דבר אטום, חדר אטום, אנחנו מכירים, תמון, סיתמון פלישתים, מה שכתוב על הבארות של אברהם אבינו, מתרגם אונקלוס תמונון פלישתי, הם תמו אותם באפר. אז זה טומאה, איפה שלא נכנס האור האלוקי. וההפך זה טהרה. מאיזה שורש זה טהרה? הרי ידוע שתת וצד וזין הם מתחלפים כולם זה בזה. טהרה זה צוהר שהזוהר נכנס דרכו, האור יכול להיכנס בתיבה. איך נכנס האור? צוהר תעשה לתיבה. איך אנחנו קוראים לשמש כשהיא באמצע היום? קוראים צהריים, כי היא בין הצוהר המזרחי ובין הצוהר המערבי של הרקיע. אז התואר זה הצוהר שהאור האלוקי יכול להיכנס דרכו, והטומאה סותמת שלא יוכל אור אלוקי להיכנס. כשהכהן הגדול מתקרב למקור האור, מתייחד במחשבתו, במלבושו עם מקור האור, אז זה בוקע את הטומאה במידה מסוימת. זה לא הופך את הקודש לטהור, הוא נשאר תמי, אבל הוא בכל זאת מתקבל לרצון לפני השם, מפני שהכהן הגדול באותה מידה, באותה שעה לבש את הציץ. התומה לא חוצצת באותה מידה, קרבת אלוקים בוקעת את התומה. יעקב אבינו בא לחרן, רואה את הרועים רובצים שם, שלושה את רצון רובצים על, על, על יד הבאר, והאבן גדולה על פי הבאר. אז הוא אומר להם, הן עוד היום גדול, לא את יוסף המקנה, השקו הצון ולכו ראו. אתם גזלנים, פועל, צריך לעבוד, אתם יושבים כאן בחיבוק ידיים במקום להשקות את הצון וללכת איתם למראה. ואם אתם בעלים על הצון, אז גם כן למה לכם להפסיד כסף? גם אתם יושבים בחיבוק ידיים, הצון יאכל יותר עשב, ייתן יותר חלב, ישמין יותר. עונים לו הרועים, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים. והתורה מעידה שהצדק איתם האבן גדולה על פי הבאר, משמע, זה חפצה ששלושה רועים לא יכולים להזיז אותה. אז מה רואה יעקב אבינו? למה הוא אומר להם השקוע צוד? הוא לא רואה? יעקב אבינו לא טיפש. אם האבן גדולה, גם יעקב אבינו רואה שהאבן גדולה. אבל הרי רואים אחר כך שכשבאה רחל, אז ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ואומר רש"י שאפילו בלי מאמץ כגולל פקק מעל פי בקבוק, לא הפקקים שהם שמחוברים היטב, אלא פקק רגיל, כגולל את הפקק, כך יעקב מוריד את האבן מעל פי הבאר, אבל הרי כתוב שהיא גדולה, אז אומר רש"י, מגיד שכוחו גדול. אז אם כוחו גדול, אז מה הוא רוצה מהרועים המסכנים שאין כוחם גדול? אם אחד הוא איזה רפאל הלפרין כזה, אז הוא יכול לבוא אל אנשים פשוטים לומר למה אתם לא עושים מה שאני עושה. מוריב רבי הרב חיים שמלביץ החברה היה רגיל לומר את מה שכתוב בתפילת גשם בנוסח אשכנז, ייחד לב וגל אבן מפי באר מים, שיעקב אבינו לא עם הרבה שרירים גלל את האבן, אלא עם ייחוד הלב לאבינו שבשמיים, להכיר שאין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז גם האבן היא כלום, היא עין ואפס. אז זה הוא אומר לרועים, זה גם אתם יכולים לעשות, לא יודע כמה שרירים יש לכם, אבל להבין שאין עוד מלבדו, גם אתם יכולים, אז גם אתם תוכלו לגלול את האבן. הרועים לא רוצים, כי הם עובדי עבודה זרה, הם לא רוצים לייחד את הלב, אז הם אומרים, לא נוכל עד שיאספו כל העדרים. אם היו מסכימים למה שיעקב אומר להם, היו יכולים באמת גם הם לגולל את האבן. כשמבינים שאין עוד מלבדו, אין לכוחות הגשמיים שליטה. ורחל לקחה את הטרפים והצימן בחר הגמל ותשב עליהם, אז בפשטות כדי להחביא אותם שאביה לא ימצא אותם, אבל הזוהר הקדוש אומר כדי לבזות אותם, שמתי יש לטרפים שליטה? כשמכבדים אותם. כשמבזים אותם אין להם שליטה. אם היה להם שליטה הם היו מגלים ללבן מה שרחל עשתה, אבל אם מבזים אותם אין להם שליטה, אז הם עין ואפס. כל הכוח של עבודה זרה נובע מזה שבאדם נותן לה כבוד. רב חנינא בן דוסא אומר לביתו, מי שאמר לשמן ידלוק, אמר לחומץ וידלוק, מה נפקא מינה שמן או חומץ? הכל זה דבר השם. דבר השם יכול לחול באותה מידה על החומץ כמו על השמן, אז למה אם אנחנו ננסה להדליק עם חומץ לא ידלק? מפני שאנחנו מחשיבים את הטבע, נותנים חשיבות לטבע. לרב חנינא בן דוסא, שמבין שהכל עין ואפס, שהכל דבר השם, באמת אין נפקא מינה אם זה שמן או חומץ, זה ידלק וזה דלק עד מוצא תאי שבת. אומרת הגמרא, המעשה היה להפך עם חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה חולה, אז עשה לו הקדוש ברוך הוא נס, כפי שהוא ביקש מישעיהו הנביא, שהשמש תחזור אחורה. פתאום לעת ערב היה אור, נהיה בוקר שוב חזרה, כשהשמש לא עומד לשקוע. אז מלך בבל קם אחרי צהריים לפנות ערב, הוא רואה בוקר, שואל את העבדים, מה זה, למה אני קם בבוקר במקום בערב? אז אומרים לו, בטח לא מיד, חקרו ודרשו, חזקיהו, בזכות חזקיהו נהיה נס כזה שהשמש חזרה אחורה. אז הוא שולח שלוחים ומלאכים ומנחה אל חזקיהו. אומר תנ"ך, וישמח עליהם חזקיהו, חזקיהו שמח בזה. נו, אפשר להבין, הוא שמח בקידוש השם הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא משנה עיתים, מחליף את הזמנים, זה קידוש השם גדול. אבל הוא מגזים בהתפעלות שלו, ויראם את, לא אני, לי אסור לומר דבר כזה, אבל הנביא טען את זה, ויראם את כל בית נוחתו, הוא מראה להם את האוצרות שלו, חז"ל מדברים שיראה להם אפילו דברים הנסתרים ביותר, חז"ל אומרים שהזמין אותם לארוחה, טוב, בא שגריר של מלך זר, מזמינים אותו לארוחה, זה מקובל, אבל אומרים חז"ל שאשתו השקטה אותם יין, המלכה בכבודה ועצמה מוזגת לשגריר הזר את היין, זה מעבר לכבוד, זה לא נדרש כבוד כזה, אלא זה מרוב התפעלות שהוא מתפעל. אז השם שולח אליו את ישעיהו הנביא, שואל אותו ישעיהו הנביא, מי האנשים האלה ומאין באו אליך? אז מה צריך לענות? אומר רש"י, צריך לענות, אתה נביא אלוקים, ודאי אתה יודע. אז נניח שחזקיהו מניח שישעיהו לא קיבל נבואה מאת השם על הנושא הזה. אז בכל היתר צריך לענות, אלה השגרירים של מלך בבל. מה עונה חזקיהו? מארץ רחוקה באו אליי מבבל. בשביל מה אתה עונה מארץ רחוקה? ישעיהו ביקש ממך שיעור בכתיבת הארץ, או שישעיהו ידע לבד, או שזה גם לא מעניין אותו איפה נמצאת בבל, אלא שאתה מתפעל מזה שתראה איזה פרסום נהיה שאפילו מארץ רחוקה כמו בבל הגיעו. אז ישעיהו אומר, לכן הנה ימים באים נאום השם וניסה כל אשר ביתך ואשר עצרו עבדיך בבל לא יוותר דבר חי השם, בגלל שאתה נותן חשיבות לבבל. אם אתה נותן חשיבות לבבל, אז בבל תשלוט, אז היא תכבוש את ירושלים, היא תכבוש את בית המלוכה, את הכל, כל האוצרות שהראית למלך בבל, הכל. למה? אומר ירמיהו הנביא, מה תאמרי כי יפקוד עלייך ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש? איזה טענות יש לכם על הקדוש ברוך הוא שמסר אתכם ביד בבל? אם אתם נתתם חשיבות לבבל, אם הייתם מבינים שבבל זה אף אחד הערה, אז בבל לא הייתה שולטת עליכם. אתם נתתם חשיבות, אז הסוף שבבל שולטת. בבית שני גם כן רש"י אומר שאנחנו השלטנו עלינו את רומי, כתוב לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות המין עדי, והיהודים קראו לרומי לטווח בין הוקנוס ואריסטובלוס, אז הסוף היה שרומי עשתה פשרה שלא הוקנוס לא אריסטובלוס אלא רומי תשלוט. אם אנחנו לא היינו משליטים את רומי היא לא הייתה שולטת עלינו, אתה נותן חשיבות לעולם הזה אז הוא שולט עליך. ושושן הבירה מבינים שאין הצלה גשמית, ובאופן טבעי לא רואים דרך להצלה. שאסתר תפעל, הרי הם לא יודעים שהיא יהודייה, והיא מציגה את עצמה כאוהבת את המן, מזמינה אותו למשתה, אז אין סיבה, לא תולים בה. אחשוורוש, אהבת ישראל לא יוקדת בליבו. אז אין שהיהודים בעצמם יתגוננו, ודאי, אם המלך לא היה מרשה ליהודים להתגונן, גם היו מתגוננים נגד האויבים. אבל לא היה להם שום סיכוי, כל הנשק, כל הסוסים וכל הדברים, שרי המלך והחשדרפנים והפחות, הכל ייתנו לאויבי ישראל, אין שום סיכוי לישראל המפוזרים בשבע ועשרים מאה המדינה להתנגד לאויבים. העצה היחידה, כשאין לנו על מי להישען, אז יודעים שיש... אבינו שבשמיים, אז מבינים שבלית ברירה מבינים שאבינו שבשמיים הוא הקובע ולא כל השרים והחשדרפנים והפחות והצבא והמשטרה וכל מה שיש, הכל עין ואפס, לגויים יש סוסים ופילים ואני לא יודע מה עוד, ולנו יש אבינו שבשמיים, אז הכל עין ואפס לעומתו. ברגע שזה כך, אז הכל משתנה, בתוך ארבעה ימים מתהפך כל הגלגל. לפני ארבעה ימים המן היה ראש הממשלה, השר הנכבד על כל השרים, וכולם משתחווים לו. וחז"ל אומרים, אחר הדברים האלה גידל המלך החשמש את המן, עד היכן גידלו, עד חמישים אמה, גומר גבוה חמישים אמה. בארבעה ימים כל השינוי הגדול הזה, מפני שברגע שהיהודים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, אז אין שליטה לבשר ודם. חג לוקח עוד זמן לפייס את אחשוורוש שיכתוב לכל המדינות, אבל הסוף שהכל מסתדר ואיש לא עמד בפניהם, בפניהם או לפניהם, יש שתי גרסות, כי נפל פחתם על כל העמים, והחשתפנים והפחות, כולם מנסים את היהודים, כולם פתאום אוהבי ישראל, מתייעדים, שני פירושים מה זה מתייעדים, זה מתגיירים או מעמידים פנים, כאילו הם יהודים, אבל אין כבר כמעט שונאי ישראל, חוץ מאלה שיש ונלחמים, אז הם נהרגים על ידי כל היהודים. הכל, אין עוד מלבדו, ברגע שאתה קיבלת עליך עול מלכות שמיים, אז שום דבר אחר לא עומד בפניך. הנס של פורים הוא כמובן תשועה גדולה, הוא היה תשועה לשעתה כששונאי ישראל רוצים להשמיד אותם, אבל הוא גם הכנה. הרי המגילה נקראת מגילת אסתר, אסתר מן התורה מניין ואנוכי אסתר אסתיר פניי בעת ההיא, שבניגוד לתשועות אחרות שהיו בגלוי יותר, משה מרים את היד אז ים סוף נפגע, או מרים את המטה אז יש שכין או דברים אחרים, כאן הכל הולך כאילו באופן טבעי כלפי חוץ. מלך משתקר ומתקוטט עם אשתו, כבר היו דברים מעולם, רוצה אישה חדשה, אפשר להבין, סביר, שניים בלתי מרוצים רוצים לחסל את המלך, גם כן כבר מכירים סיפורים כאלה גם כן, ואחר כך יש ראש ממשלה שונא ישראל, גם דברים כאלה היו לנו. לא רואים את יד השם בדברים, הכל בסתר, וגם אחר כך לא כתוב שירדה אש מן השמיים אחרי שהמלך כבר נותן רשות הידים, לא כתוב שירדה אש מן השמיים ושרפה את כל שונאי ישראל, אלא שרי המדינות והחשתרפנים והפחות מנסים את הידים, אז מלך כל הנשק איתם והסוסים והכל עומד לרשותם, אז מלך האויבים לא יכולים להחזיק מעמד. לא רואים כביכול את יד השם, לא נזכר שם השם במגילה בפורש, המלך רומז אבל מפורש לא נזכר, כדי להכין את עם ישראל למצב חדש. מימות משה, או אם רוצים אז מימות אדם הראשון, יש נבואה בעולם, ועכשיו עומדת הנבואה להיעלם. שנים אחדות אחרי פורים נגמרת הנבואה מישראל, בימי עזרא נגמרת הנבואה מישראל. אז צריכים להתרגל למצב של העלם, של הסתרת יד השם. אז נס פורים הוא ההכנה לקראת גלות, קודם גלות יחסית טובה מבית שני, ואחר כך גלות יותר קשה מאז חורבן בית שני, אבל העלם, הסתרת יד השם. היה צורך בנס הזה כדי שהיהודים ידעו שגם כשלא רואים את יד השם, רואים את יד השם. גם בלי ניסים גלויים, היו גם ניסים גלויים באסתר, אבל הם לא כתובים פרש במגילה. גם אם המלך מתקוטט עם אשתו, תדע לך שזה יד השם. אין דבר בעולם במקרה, הכל הקדוש ברוך הוא פועל. היו צריכים את ההכנה הזאת לקראת הגלות. אנשי כנסת הגדולה מכינים את העם מבחינה אחרת, מתקנים את התפילה, את הברכות. הרי עד אז היו מתפללים כל אחד בנוסח שלו, ועכשיו אנשי כנסת הגדולה מנהיגים נוסח אחיד לכל ישראל, מה צריך להתפלל, ברכה ראשונה על האבות וברכה שנייה בחיי המתים ושאר ברכות ותפילות, להדריך את העם לכל הזמנים, לכל המצבים. המפרשים אומרים שאנשי כנסת הגדול הכניסו כוונות לתוך התפילה לכל יהודי, לכל מצב, לכל זמן, הכל יכול לכוון ב-18 שהם תקנו. עזרא מצידו משלים את התקנות של קריאת התורה, הרי יסוד קריאת התורה כבר מימות משה רבנו, אבל עזרא עכשיו משלים את התקנות, מוסיף את שבת במנחה ועוד כמה תקנות שעזרא תיקן. הכל הכנה, כי היהודים עכשיו יוצאים בדרך ארוכה אחרי אסתר. אמנם אחר כך יש עוד נס גדול בחנוכה, והיו גם ניסים בבית שני, אבל בכל זאת יוצאים לתקופה של העלם יחסי. אין את הגילוי הגדול של הנבואה, של משה ושל יהושע, בני אש מהשמיים וכל מיני דברים. הולכים לתקופה של הסתר פנים, אז צריכים לדעת שגם בהסתר פנים יד השם מנהיגה אותם. עזרא מתקן קריאה לשבת במנחה, מה לקרוא? לקרוא את הפרשה של שבוע הבא. חשבתי אולי זה הרגשה שלי, אני לא יודע, אין לי מקור את זה, רק הרגשת הלב. למה משה לא תיקן את זה ועזרא כן תיקן את זה? בימי משה רבנו, עם ישראל באופן כללי במצב של עלייה. הם יוצאים מגלות מצרים, ב-49 יום מקבלים את התורה בהר סיני, ומשם בארץ ישראל, נכון? שיש משברים בדרך, יש משבר של עגל, יש משבר של מרגלים, ועוד ניסיונות, ובכל זאת, באופן כללי, המצב של עם ישראל שפיר, הולך מהטומאה של מצרים עד לשערי הכניסה לארץ, כמו שרבנו מביא אותנו על גדות הירדן, ויהושע מעביר אותנו את הירדן, ומשם ממשיכים עד שבימי דוד ושלמה בונים כבר את בית המקדש. למרות, אני לא אומר שלא היו משברים, השם נתן את ישראל ביד קושן רשתיים וביד שאר אומות העולם, אבל באופן כללי הקו של ישראל הוא קו של עלייה. אז טוב, אז לומדים תורה, זה מספיק, מספיקה לנו קריאת התורה של שבת בבוקר ושני וחמישי ושאר מועדי השם. אחר כך בא המשבר הגדול, חורבן הבית, קודם גולים 10 שבטים, ואחר כך גם נותרה בת ציון כסוכה וכרם, וגם בת ציון הולכת לגולה, ישבה בדד העיר רבת ים, אין מקדש ואין כלום, אז העם שרוי במשבר עמוק. נכון שעכשיו יש פקידה זמנית, קורש, נותן, מאפשר לבנות בית המקדש, ואחר כך דריווש גומר את בית המקדש, אבל העם כנראה לא החלים עד הסוף מהמשבר. מה עושה עזרא? מתקן שכל שבת קוראים כבר את הפרשה של שבוע הבא. גם בשבת חזון אנחנו קוראים כבר את הפרשה של שבת נחמו, לדעת שתמיד יש תחנה הלאה. אל תחשוב שהגעת לתחנה סופית ותשקע בייאוש, תדע שיש עתיד. אולי זה מה שתיקן עזרא, שגם במצב של ייאוש אתה תמיד תחשוב על התחנה הבאה. אין ייאוש, ייאוש הוא לא מדעת, כמו שחסידים אומרים. אתה תמיד צריך לדעת בשושן, במצב הכי קשה, פתאום בשלושה ימים הכל מתהפך. אותו מרדכי שבערב המן ויועציו מחליטים לתלות אותו על עץ גבוה, בבוקר המן מוכרח להרכיב אותו על סוס ברחוב העיר ולצעוק בפניו ככה יעשה, בערב ילין בכי ולבוקר הנה ובת המן נופלת מרוב צער על מה שמתרחש, מפני שהכל עין ואפס, ישועת השם כערף עין, כל מה שדרוש רק לייחד את הלב אל אבינו שבשמיים, לדעת שהנהגת העולם זה לא אמריקה קובעת הנהלת העולם, לא בית המשפט הבינלאומי קובע מה יקרה בעולם, ולא שרון ולפיד קובעים מה יקרה בעולם, קובע מה שאנחנו עושים. אם אנחנו קוראים קריאת שמע ומייחדים את שם השם, לומדים תורה, מאמינים בתורה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, לומדים אותה, מקיימים אותה, זה קובע מה יקרה בעולם. וחסרי מעט מאלוקים, האדם קצת פחות מהקדוש ברוך הוא כביכול. איך? עם דף גמרא, עם פרק משניות, עם קריאת שמע, הוא שולט תמשילי ומעשה ידיך, הכל שטה תחת רגליו. בוש שולט בעולם, בוש לא שולט בעולם, גם לא בן לדן וגם לא שאר החבר'ה. אנחנו שולטים בעולם עם כל פרק משניות, עם כל דף גמרא, עם כל תפילה, עם כל מעשה חסד ומצווה שאנחנו קנים, שמירת שבת ושאר המצוות, וזה אנחנו שולטים בעולם. הכל שטה תחת רגליו, רק בתנאי שתדע שיש בורא והוא המנהיג והמצוות שלו הם פועלות בעולם ולא כוחות אחרים. אם אתה מבין את זה, אתה שולט כל שעת תחת רגליו.